נתחיל הכותרת של פרק ה' הכרחיות אתן שומעות? להסביר קצת הכרחיות מציאות התשובה ופעולתה באדם בעולם ובכנסת ישראל. נקרא את פסקה א' ואחר כך ניכנס לפרטים. התשובה היא ההרגשה היותר בריאה של הנפש. נשמה בריאה בגוף בריא מוכרחת היא לבוא לידי העושר הגדול של תשובה, והיא מרגשת בה את העונג הטבעי היותר גדול. פליטת החומרים המזיקים פועלת פעולתה הטובה והמבריאה בגבייה, בגוף, כשהיא שלמה בתכונתה, והרכה רוחנית של כל מעשרה וכל רישומים רעים ומקולקלים הבאים ממנו, של כל מחשבה רעה ושל כל ריחוק מהתוכן האצילי האלוקי בכלל, שהוא יסוד לכל רע, לכל גסות וחיעור. הרקה הזאת מוכרחת היא לבוא כשהאורגן בריא מצידו הרוחני והגשמי יחדיו. כולם שמעו עכשיו? עכשיו בואו נראה גם הכותרת שמוסברת אחר כך בפסקה. הכותרת הזאת היא דורשת בירור. מה כתוב בכותרת? הכרחיות מציאות התשובה ופעולתה. כלומר, נאמר כאן שפעולת התשובה היא הכרחית. הכרחית? איך התשובה היא הכרחית? אז לכן בא הרב להסביר בתוכן של פסקה א'. מה אומר הרב על התשובה בפסקה א'? התשובה היא ההרגשה היותר בריאה של הנפש. לא נאמר כאן מה שאולי אפשר היה לצפות שיאמר, שהתשובה היא ההרגשה היותר טובה, או התשובה היא הרגשה היותר ראויה. כל זה נכון, אבל הרב מעדיף להשתמש במילה בריאה. אנחנו עוסקים פה בבריאות של הנפש. בענייני טוב, מה טוב לאדם, יש לאדם בחירה חופשית. אבל יש גם רע בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא טוב ורע בבריאה כדי שתהיה לאדם בחירה חופשית. ולמה הוא רצה שתהיה לאדם בחירה חופשית, כי הופעת הטוב האלוקי לעולם. ונזכור, מניין אנחנו יודעים שכל המטרה של הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, כל המטרה היא לגלות את הטוב האלוקי בעולם. איך אנחנו יודעים זאת? כי במעשה בראשית כתוב תמיד אחרי היצירה שבכל יום ויום וירא אלוקים כי טוב, וירא אלוקים כי טוב. ובסוף אחרי בריאת האדם, האדם שהוא הפאר של הבריאה, נאמר וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. כל המטרה היא לגלות את הטוב אלוקי, את הערכים אלוקיים, שזה בוודאי יהיה טוב גם לאדם. אבל איך רצה הקדוש ברוך הוא שהטוב האלוקי יתגלה בעולם? הוא רצה שהאדם יגלה את הטוב האלוקי בעולם. לא שזאת תהיה הופעה אלוקית אוטומטית לאדם, אלא שהאדם יתמודד עם המציאות העולמית, עם מציאות עולמית שיש בה גם רע, ורע שיכולים לשוח את האדם, לבלבל את האדם, לחשוב שיהיה לו נעים עם הרע. ורק כשאדם מתוך התמודדות, מתוך התבוננות, מתוך לימוד, מתוך קבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות עם ישראל, רק כשאדם יכיר את הטוב האמיתי, ושרק זהו טוב, אדם יהיה שותף לקדוש ברוך הוא בגילוי הטוב האלוקי בעולם. הטוב לא יהיה רק יצירה אלוקית, אמנם כן יצירה אלוקית, אבל יש לאדם שותפות ביצירה האלוקית בזה שהוא בוחר בטוב. אם כן, משתמש הרב פה במושג של בריאות, התשובה היא הרגשה היותר בריאה של הנפש, והרב מסביר למה בריאות. אנחנו כבר מבינים שיש הקבלה ויותר מהקבלה, אלא זהות מהותית בין הטוב לבין הבריאות. הטוב הוא גם בריא, והבריאות השלמה היא רק בטוב. והנה נראה, הרב מסביר לנו את הדברים, ממחיש לנו את הדברים, על ידי שהוא משווה תהליכים גופניים לתהליכים נפשיים רוחניים. הוא מביא דוגמה לתהליך של תשובה. יש תהליך של תשובה גם בגוף. הנה, נשמה בריאה בגוף בריא מוכרחת היא לבוא לידי העושר הגדול של תשובה, עד כדי כך עושר גדול. איך? והיא מרגשת בה, הנשמה מרגשת בתשובה את העונג הטבעי היותר גדול, המילה טבעי. הטוב צריך בסופו של דבר להתברר כטבעי לאדם, כבריא לאדם. ובאיזה דוגמה משתמש הרב כאן? הנה, פליטת החומרים המזיקים פועלת פעולתה הטובה והמבריאה בגוויה, בגוף, כשהיא שלמה בתכונתה. הדוגמה לתשובה זוהי הפעולה של פליטת חומרים מזיקים בגוף. בואו נעמיק בעניין הזה ונעמיד לפנינו את התופעה המיוחדת הזאת. כל הבריאה כולה זה פלא אחד גדול, נכון? כל מה שמתרחש בכוחות הטבע, ועוד יותר כוחות הטבע בעולם בכלל, עוד יותר פלא זה חיי האדם, הכוח השכלי, הכוח המוסרי, כוח הטוב והחסד, ואיך הדברים פועלים בתיאום בין נשמה לגוף. זה פלא אחד גדול. נכון שבמשך הדורות, בצד החיצוני של כל מה שנעשה בעולם בחוקי הטבע, המדע, המדענים, מגלים תמיד פלאים חדשים שבטבע, ואיך אפשר לנצל את כוחות הטבע לטובת האדם, גם בתחום הבריאות של האדם. מצאנו באיזה אחת מהברכות שלנו, או מדברי השבח שלנו לקדוש ברוך הוא, מצאנו את המילה פלא, המושג של פלא. איפה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על כל הפלא הזה של הבריאה? שמתם לב? אולי אתם רוצות להגיד? מתי אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, מה שאתה עשית, מה שאתה עושה, זה פלא? מתי אומרים פלא? תגידי בקול.
אשר יצא.
לא שומע.
אשר יצא.
אשר יצא, נכון. גם זה פלא. כשאנחנו מברכים אחרי הוצאת הפסולת מהגוף, אשר יצר את האדם בחוכמה וכו', בסוף אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. זה אולי נשמע לנו לא נעים? דווקא זה הפלא הגדול שקשור עם הוצאת הפסולת מהגוף? אין פלאים אחרים שהיה מתאים לברך ולהזכיר את הפלא? כנראה שזה הפלא הגדול ביותר. אפילו אם נתייחס רק לצד הגופני, הבריאה היא כזאת. הרבה תוכן נעלה, מזון מכל הסוגים שאנחנו באמת מברכים, המוציא לחם מן הארץ, אנחנו מברכים ברכת המזון בברכות מיוחדות על כל פרי וירק. אנחנו זקוקים למזון, לא רק הגוף זקוק למזון, שהגוף קולט את המזון ומרכיבי המזון עוברים תהליכים כימיים בתוך הגוף עד שהופכים לדם, ובדם יש אנרגיה של חיים. גם הנשמה זקוקה למזון. איך? הלא הנשמה לא יכולה לפעול בגוף. ולאיש יש אנרגיה של חיים בגוף. הנשמה בכלל בעולם הזה יכולה לפעול רק באמצעות כלי הגוף. לא רק הכלים החיצוניים של הגוף, הידיים והרגליים, האוזניים והעיניים, החושים, אלא גם החלקים בגוף, הפנימיים, האיברים הפנימיים, בלעדיהם הגוף לא יכול לפעול. הכליות והלב והמוח, אבל גם הכוחות הנשמתיים, השכל, ההכרה, הדעת, לא יכולים לפעול בלי המוח, אלא באמצעות המוח שהוא עבר גופני, גם פלאי, וגם הלב, וגם חשיבות מיוחדת יש לאיברים הפנימיים המסננים את הפסולת שנכנס לגוף. אין אוכל בלי פסולת, אין פרי בלי קליפה. מה זה מזכיר לנו? אין טוב בלי רע בעולם הזה. יש טוב ורע. אז בגוף הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצורה כזאת, שבדרך כלל אנחנו לא זקוקים לבחירה החופשית כדי להוציא את הפסולת מהגוף. הגוף בעצמו פועל, כשהגוף בריא הוא פועל בצורה מסודרת. גם לסנן את הפסולת וגם להוציא את הפסולת מהגוף. אילו הפסולת נשארת בגוף מעבר לזמן מסוים, זה מביא מחלות. לכן אנחנו גם אומרים, רופא כל בשר הוא מפליא לעשות על הוצאת הפסולת. זוהי מניעת מחלות. והקדוש ברוך הוא רופא מונע מחלות. איך אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מונע מחלות? הקדוש ברוך הוא המציא את הרפואה המונעת. איפה כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא מונע מחלות? בפרשת בשלח הקדוש ברוך הוא אומר בישראל, כל המחלה שנתתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. לא אשים עליך מחלה, כי אני השם רופאיך. וכך הגוף בנוי, כשהוא פועל בצורה תקינה, כל כוחות הגוף, למנוע מחלות. וזה הפלא שבגוף. הגוף פועל להבחין בין הפסולת לבין המרכיבים הטובים שבמזון הנחוצים. האמת היא לא רק במזון, אנחנו זקוקים לאוויר, נושבים אוויר, זקוקים לחמצן כדי שהדם יתנקה ויוכל לפעול בצורה טובה. אבל עם האוויר מגיעים מרכיבים מזיקים לגוף, שבאופן אוטומטי הריאות פולטות את החומרים האלו. גם על ידי הנשימה החוצה. אם כן, זהו הפלא שבבריאה. יש טוב ורע, יש אוכל ופסולת, אבל הקדוש ברוך הוא ברא בנו כוחות כאלה שפועלים כמעט לבד, אנחנו לא צריכים להפעיל אותם בדרך כלל עם הגוף ובריא, והפסולת נפלטת. עכשיו אומר הרב, אולי נזכיר עוד דבר, כשהפסולת נפלטת מהגוף, יש הרגשה נעימה לאדם. כל עוד הפסולת בגוף, יש הרגשה לא נעימה לאדם. זה עונג מסוים ברמה הגופנית. אומר הרב, אותו דבר בנשמה. יש טוב ורע בעולם, ולפעמים אנחנו מכניסים את הרע הזה למערכת הנשמתית שלנו. זה כמו הכנסת זיהום למערכת הנשמתית. לא רק שהרע מזיק, אלא הוא גם מפיץ רע. עבירה גוררת עבירה. עבירה יוצרת איזה מצב של גסות, של כיעור, של זיהום מבחינה רוחנית נפשית בנפש, וצריך להתנקות מהזיהום הזה. הזיהום הזה יכול להשפיע על הרצון שאדם ירצה לה ולא ירצה טוב, לקלקל את הזרימה הטבעית של הטוב האלוקי ונשמתו של אדם. הלא אנחנו אומרים כל בוקר, אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה היא. הנשמה במהותה המקורית היא טהורה ורוצה רק טוב. רצוננו לעשות רצונך, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא. אבל הדברים נתונים גם לבחירה החופשית שלנו. בחירה חופשית שצריכה להיות מופעלת על ידי הכרת הערך של הטוב, הכרת הפגיעה של הרע, שזה רק יפגע בנו ויפחית את עונג החיים, יפחית את החושים הרוחניים מלחוש את העונג ולוממות הרוח והשמחה של הטוב. ולכן יצא לקדוש ברוך הוא את התשובה, והתשובה נבראה לפני בריאת העולם, לפני שהרע הופיע בעולם, לפני שהחטא הופיע בעולם. לתשובה יש כוח אדיר לפעול לא רק להוצאת הרע מהמערכת הנפשית, למחיקת הרשמים של הרע שלא יישאר שום רושם מהזיהום של הרע במערכת הנפשית, הרצונית, ההכרתית של האדם. אכן כתוב בכותרת הכרחיות מציאות התשובה. במובן מסוים התשובה היא הכרחית. אם הנפש היא בריאה, אם אין קלקול של החושים הרוחניים, ויודעים להבחין, מעניין שבנגיף האחרון הזה שעם ישראל ושכל העולם סובל ממנו היום, הקדוש ברוך הוא בוודאי יביא את הישועה בקרוב מזה. אחד מהסימנים של המחלה, של הקורונה, זה עיבוד חושי הטעם. זה קורה בעוד מחלות, שהטעם, חושי הטעם לא פועלים וקולפלים. זאת רק דוגמה שאדם חוטא, חלילה, ככל שהוא חוטא יותר, מאבדים את הטעם, את חושי הטעם הרוחניים, לטעום את המתיקות של הטוב, את המתיקות של החסד, של הטהרה, של הקדושה, ואת המרירות של החטא, של הרע. אז אם עכשיו נבין מה שהרב אומר פה, אבל אני רוצה עוד רגע לחזור למילה פלא. ולכן זה בכלל לא פלא שחכמינו תקנו את הנוסח הזה ביחס להוצאת הפסולת מהגוף, ושנלמד מזה על הוצאת הפסולת הרוחנית על ידי תשובה. רופאי כל בשר ומפליא לעשות. זוהי בעצם פעולה בריאה. וכמו שהוצאת הפסולת המופנית היא פעולה בריאה, שפועלת כמעט אוטומטית, אומר הרב על התשובה גם כן. אם הנפש היא בריאה, התשובה מתעוררת באופן כמעט אוטומטי. זוהי ההרגשה רעה אחרי שחוטאים. זוהי התעוררות המצפון, מה עשיתי? איך יכולתי לעשות ככה? לעבור על דבר השם, לפעול בניגוד להדרכה האלוקית, שהיא הדרכה של חיים, של זרימת חיים, של תפקוד של כוחות חיים. אז הנה נראה עוד פעם את הפסקה מההתחלה. התשובה היא ההרגשה היותר בריאה של הנפש. בבריאות אנחנו עוסקים. נשמה בריאה בגוף בריא, מוכרחת היא לבוא לידי העושר הגדול של תשובה, והיא מרגשת בה את העונג הטבעי היותר גדול, כמו שמרגישים עונג טבעי בהוצאת הפסולת מהגוף. כך צריך לחוש בעונג טבעי שהרבה יותר עמוק ונעלה ועדין, עונג הטבעי של התשובה, של מחיקת, של עקירת הרע מהמערכת הנפשית. פליטת החומרים המזיקים פועלת פעולתה הטובה והמביאה בגביעה, בגוף, כשהיא שלמה בתכונתה, אותו דבר בנפש, בהרקה רוחנית של כל מעשר וכל רישומים רעים ומקולקלים הבאים ממנו. זה לא רק המעשה על המעשה החיים, אלא המעשה הזה משאיר רשמים. ישנה התפשטות של חלקיקים, נאמר, מזוהמים רוחניים. כל עוד שאדם לא חוזר בתשובה, אם אדם עוד לא חוזר בתשובה, הרח הזה מתפשט, הזיהום הזה הרוחני מתפשט. וכל רישומים רעים ומקולקלים הבאים ממנו. הרקה של כל מחשבה רעה. הלא המעשה, מעשה אחת, לא בא בלי מחשבה. לא מחשבה ישרה ואמיתית, אבל אדם מהרהר בזה. ורצון לרע. וצריך למחוק את הזיהום הזה שהתפשט בנשמה וגם במעשים וגם במחשבות ובהרגשות. הכל מושפע מהזיהום הזה. אבל כל הרקה של כל מחשבה רעה ושל כל ריחוק מהתוכן האצילי האלוקי בכלל, כל זה בא כתוצאה מזה שמתרחקים מהשם. אנחנו הלא מצווים שיביתי השם לנגדי תמיד, לא להשיח את הדעת מכך שאנחנו עומדים לפני השם תמיד, לא רק בתפילה, בעולם הזה, ואז יתעורר הכוח האלוקי שבנו, הרצון האלוקי, ההכרה האלוקית. אבל כל ריחוק מהתוכן האצילי האלוקי בכלל, שהוא יסוד לכל רע, לכל גסות וכיעור. הרקה כזאת, לפלוט, להריק, לעשות את הנפש ריקה מהזיהומים האלה, אומר הרב, מוכרחת היא לבוא. ההרקה הזאת מוכרחת היא לבוא. כמו שבגוף, פליטת הפסולת מוכרחת היא לבוא, אחרת אדם לא יתקיים. כשהגוף בריא, כשהנשמה בריאה, בנשמה בריאה התשובה תמיד תתעורר. כלומר, הקדוש ברוך הוא ידע ולקח לחשבון מראשית הבריאה, מראשית יצירתו של האדם, שהאדם יחטא, לקח בחשבון שהאדם יחטא. כי שחכמינו אומרים, אין אדם צדיק בארץ, זה כתוב פה קהלת, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, בלי אף חטא. זה לקוח בחשבון. ההתמודדות עם הרע בעולם הזה היא לא התמודדות פשוטה, ולפעמים נופלים. והפלא הגדול של הבריאה האלוקית, הפלא הוא שאפשר לקום מתוך הנפילה. הקדוש ברוך הוא ברא בנו לא רק כוחות של הליכה במסלול ישר, אלא ברא בנו כוחות של תקומה מתוך נפילה, מתוך בורות שאנחנו נופלים לתוכם. ודאי אין להתייאש, בכלל אין מקום לייאוש. יש כוח של תשובה, וחכמינו אומרים, אין דבר העומד בפני התשובה. אין דבר שיכול לעכב את התשובה. למנוע, לעכב כן, אבל למנוע את התשובה אי אפשר. מתעורר באדם הרצון לשוב, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לאדם להוציא לפועל את הרצון הזה. כפי שחכמינו אומרים, אין דבר העומד בפני הרצון. אין דבר העומד בפני התשובה, הרצון לתשובה. זהו הרצון החזק ביותר. אולי תסתכלו בספרים בפרק ת', פסקה א' בפרק ת', החלק האחרון של פסקה א' בפרק ת', אולי בספרים מסוימים זה בעמוד נ"ד, בחלק האחרון של פסקה א' בפרק ט', אני אקרא לפניכם משפט אחד. הרצון הבא מכוחה של התשובה הוא הרצון העמוק של עומק החיים. לא הרצון השטחי שהוא תופס רק את הצדדים הרפים והחיצוניים של החיים. כי אם אותו הרצון שהוא הגרעין היותר פנימי ליסוד החיים, והרי היא העצמיות הגמורה של הנשמה. הרצון האמיתי שלה, כמו שהרצון האמיתי שלה הוא רצון לטוב. זהו הרצון הטבעי האמיתי. רצון לרע, זה בא מבחוץ. זה איזה כוח זר חיצוני שמשתלט עלינו. כי כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. אבל הרצון האמיתי הוא הרצון לטוב. כך גם כן המשפט הזה שאמרנו, הרצון האמיתי הוא הרצון לטוב, זה כולל גם כן את האמירה, הרצון האמיתי הוא הרצון בתשובה. כי מראש ברור שכדי שנוכל להוציא אל הפועל את הטוב, נצטרך להשתמש בכוח התשובה. כי לפעמים נופלים. וכוח התשובה זה הכוח המקים אותנו מתוך הנפילות. ולכן אומר הרב בתחילת הפסקה שאנחנו לומדים בפרק ה', פסקה א', המשפט הראשון שקראנו, התשובה היא ההרגשה היותר בריאה של הנפש. נשמה בריאה וגוף בריא מוכרחת היא לבוא לידי העושר הגדול של תשובה, והיא מרגשת בה את העונג הטבעי היותר גדול. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בהקשר לכל זה אני רוצה להביא עוד נקודה, עוד רעיון שמסביר את המהות של התשובה. יכול להיות כששומעים על התשובה, כשחשים שזקוקים לתשובה, שמתעורר האדם, בוודאי בימים אלה, בעשרת ימי תשובה, בראש השנה, ביום הכיפורים, בזמן תקיעה ושופר, בקיום כל המצוות של הימים הנוראים, מתעוררים בתשובה, והאדם נעצר, נרתע, תשובה, אני, הקטן, לשוב על השם, אלא לאן לשוב, כך כתוב, לשוב על השם, השיבנו השם אליך ונשוב. שובו אליי, אומר הקדוש, לשוב על השם, איך אני יכול לשוב על השם, אני הקטן, בעולם החומרי, גוף ונשמה, איך אני יכול לטפס לשמיים, על השם? מהי התשובה לכך? תגידו אתם, לשוב על השם? איך שבים על השם? איך מגיעים לרמות שמימיות אלוקיות? אז יש משפט שתכף נראה אותו בפנים. פה באמת התשובה שאומר הרב, התשובה הראשית היא שישוב האדם אל עצמו, וממילא ישוב אל האלוקים, אל נשמת כל הנשמות, ויצעד הלאה, מעלה, מעלה, קדושה וטהרה. תפתחו בפרק ט"ו, בבקשה. פרק ט"ו, פסקה י'. פרק ט"ו, פסקה י'. יש לכם? כן? אני אתחיל לקרוא. כששוכחים את מהות הנשמה העצמית, כשמסיחים דעה מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו, הכל נעשה מעורבב ומסופק. מגיעים למצבים כאלה, שאדם מסתבך בחיים. מה עם החיים? מה עם אגרת החיים? תמיד ליפול. איך זה קורה שהחיים הופכים להיות מסופקים ומעורבבים, מבולבלים, שאדם לא יודע את הכיוון, מתי זה? כששוכחים את מהות הנשמה, כשמסיחים דעם מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו. אז איך יוצאים מהמצב הזה? ממשיך הרב. והתשובה הראשית, שהיא מאירה את המחשכים מיד, היא שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו, ומיד ישוב אל האלוקים, אל נשמת כל הנשמות, וילך ויצעד הלאה, מעלה, מעלה, בקדושה ובטהרה. איך זה כשהאדם שב אל עצמו, אל העצמיות האמיתית שלו, אל הרצון האמיתי המקורי שלו, אל הנשמה הפנימית שלו, להכיר מהי הנשמה, מה רצונה, מה תכליתה. עצר שעל ידי זה אדם ישוב אל אלוקים, כי כי לא צריך לטפס לשמיים להגיע לאלוקים. כי אלוקים נמצא בתוכנו. בטהרת הנשמה אלוקים נמצא. החיות שלנו היא חיות שמוזרמת אלינו בכל רגע על ידי אלוקים. אלוקים נמצא תמיד איתנו, בתוכנו. אלא שאנחנו צריכים להכיר אותו שהוא בתוכנו. איך אפשר להכיר אותו? על ידי הכרת עצמנו. הלא מהי המהות האמיתית של החיים? הידיים, הרגליים, או הרצון הפנימי, הטוב הפנימי שלנו. דרך אגב, לנצל את ההתגלות הזאת, מישהו יכול להגיד, המהות הפנימית שלנו, הפנים שלנו. אולי לא שמתם לב, בכל השפות המערביות, גם באנגלית, בצרפתית, בספרדית, השפות הקשורות מלטינית, המילה המתארת את הפרצוף של האדם היא מילה שפירושה חוץ. מה המילה לפנים באנגלית? Face, פירושו הצד החיצוני, שרוצים להגיד הצד החיצוני בספר, אומרים the face of the book. בכל הפסה נקרא, כי הפנים זוהי ההופעה החיצונית של האדם. מהי המילה שמתארת את הפרצוף בעברית? פנים, פנים, לא חוץ, פנים, והלא הפרצוף הוא בחוץ. אין אצלנו פער, אסור שיהיה פער בין הפנים והחוץ. אפשר לראות על פניו של האדם מה שנעשה בפנימיותו. עצוב, שמח, לחוץ, מעוצבן. המעשים החיצוניים הם ביטויים לנשמה הפנימית. הפנים והחוץ אצלנו זה אחד. אסור לאדם להיות אחד בפה ואחד בלב. הכל הוא אחד. וכשאנחנו זוכרים את זאת, כשאנחנו מכירים את העצמיות הפנימית שלנו, את הטוב הפנימי שלנו, אז אנחנו באים במגע קרוב עם אלוקים, עם האלוקות שבתוכנו, עם החיות האלוקית, עם הטוב האלוקי שבאנו, טוב השם לכל. טוב השם לכל, הפסוק הזה בתהילים באשרי, שפירושו הפשוט הוא שהקדוש ברוך הוא מיטיב עם הכל, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. הרב מרן הרב קוק זצ"ל מפרש טוב השם לכל, הטוב האלוקי נמצא בכל. נמצא בכל אדם, יכול להיות מכוסה מאוד, וצריך להסיר את הקליפות החיצוניות ולגלות את הפנים, וגם אדם ביחס לעצמו נדמה לו, יכול להיות נדמה לו שורה. יסיר את הקליפות החיצוניות ויגלות, ויגלה את הטוב האמיתי, את הרצון האמיתי. זהו הכוח האלוקי שבו, ובתשובה אדם נדרש לשוב, לחזור אל עצמיות האמיתית הזאת של עצמו, ושם ימצא את אלוקים. איך אנחנו רואים בהזמנות לחתונות לפעמים את המשפט הזה, יצאתי לקראתך, ואיך ההמשך? אתם עוד מעט תעסוקנה בהזמנות, תצטרכו בעזרת השם למצוא פסוק. יצאתי לקראתך ומצאתיך לקראתי, לחפש את אלוקים. לא צריך ללכת למרחקים, גם לא צריך ללכת למדברות. צריך להיכנס אל עצמנו. ושם נמצא את כוח התשובה. טוב, נסיים בזה.